פרשת השבוע, פרשת כי תישא, פרשת פרה, פרשת חטא העגל והתשובה עליו. משה רבינו מלמד זכות על ישראל. ויחל משה בפני השם אלוקיו. והמדרש מסביר מה פירוש המילה ויחל, כמה פירושים יש למילה הזאת. רבנן אמרי, ויחל משה עשה את המר מתוק. ויחל משה מלשון חילוי, וכאן המפרשים אומרים, חילוי זה לשון מתיקות, כמו שיש בארמית, חורפי ומחלי. כיצד? מה פירוש המתיק משה? לשון מתיקות, ויחל משה לשון מתיקות, כיצד רבי ברכיה בשם רבי חייא ברדא דיפו בשם רבי שמואל בר נחמן, כיוון שבאו ישראל למרה, מה כתוב שם? ויבואו מרתה, התחיל משה מערער בליבו, אמר המים הללו, למה נבראו? מה נאה יש להם? מוטב היה שלא נבראו, מים ערים, איזה שימוש יכול להיות בהם? ידע הקדוש ברוך הוא מה היה מחשב משה בליבו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תאמר כן, אל תאמר על מעשה ידיי שאין בהם ערך, יש דבר בעולם שלא נברא לצורך, אלא אני מלמדך איך זה אומר, אמור כך עשה את המר מתוק, אל תגיד שהם מיותרים, צריך לשפר אותם, תהפוך אותם תמר למתוק. ומניין שלימדו הקדוש ברוך הוא להיות אומר כך, שהקדוש ברוך הוא כאן נתן לו הדרכה כללית. כתוב, ויצעק אל השם, ויוראו השם עץ, ויראו אין כתיב כאן. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה לו. תראה, הנה פה יש עץ, תשליך את העץ למים. אלא, ויוראו, לשון הוראה. כן? אין ויוראו, אלא לשון לימוד. כמו שנאמר, ויוראיני ויאמר לי. ולהורות נתן בליבו. זאת אומרת, הוא ידריך אותו. כשיש איזה דבר שהוא לא מתוקן, לא צריך לבקש שהוא יתבטל, לשאול על קיומו, אלא להפוך אותו ממר למתוק. היה הדבר מסורת ביד משה. שמשה שמר את ההדרכה הזאת, כיוון שבאו ישראל למדבר, וביקש האלוקים לחלותם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הרף ממני ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. אמר משה, ריבונו של עולם, ביקשת לאבד את ישראל? מחלה אתה אותה מן העולם? לא כך אמרת לי במראה, הווי מתפלל ואמור, אעשה את המר מתוק? אמרת לי ששום דבר לא מיותר. אם הוא מר, צריך להפוך אותו למתוק. אף עכשיו, תמתיק את מרירתם, חלים מרירתם, ורפא אותם. זה מה שאמר, ויחל משה, וימתיק משה, כן. וזו הדרכה כללית. לא רק לאותו עניין, מה שעשה חכמים, לא רק מספרים לנו מה שעשה משה, על פי הכוונה אלוקית, הקדוש ברוך הוא לימד אותו, איך צריך להתבונן במאורעות. אלא זה לימוד לכל הדורות. יש מצבים, יש דברים שנפולים, יש תקופות קשות של ירידות. התפקיד הוא להפוך אותם, להמתיק אותם. כל דבר בעולם יש לו תפקיד. כל מצב בעולם ניתן לקחת אותו, להפוך אותו, להמתיק אותו, ולעשות אותו בעל ערך חיובי, ויש לו מקום בעולם, ויש צורך בו. מדרש נוסף, ויחל משה, מה הוא כן? אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו ובשם רבי יצחק. כאן המדרש מפרש מלשון התרת נדרים, כן? לא יחל דברו, שהקדוש ברוך הוא כביכול שעה שעשו ישראל את העגל, עמד משה מפייס האלוקים שימחול. כבר אמר האלוקים למשה, כבר נשבעתי, זובח לאלוהים יוחרם. ודבר שבועה שיצא מפי איני מחזירה. אמר לו משה, יש התרת נדרים. אפשר להתיר נדרים. רבי נחמיה אמר, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, עמד לו משה מפייס את האלוקים. אמר ריבונו של עולם, עשו לך סיוע ואתה כועס עליהם. למה אתה כועס שעשו את העגל? העגל הזה שעשו יהיה מסייחה. אתה מזריח את החמה והוא את הלבנה. אתה את הכוכבים והוא המזלות. אתה מוריד הטל והוא משיב רוחות. אתה מוריד גשמים והוא מגדל סמכים. אמר הקדוש ברוך הוא, משה, אף אתה טועה כמותם? הלא אין בו ממש. אמר לו, אם כן, למה אתה כועס בניך? אם אין בו ממש, אז למה אתה כועס? זה מה שאמר משה, למה השם יכרה אפך בעמך? הרי אין בו ממש. שוב פעם אפשר לומר שחכמים מלמדים אותנו כאן, לא רק הסבר פשט בדבריו של משה, אלא חכמים מלמדים אותנו הדרכה תמידית. כל מה שעומד כביכול כל עבודת האלילים בכל הדורות, לא רק אותו העגל, גם השקפות עולם אחרות, כל דבר אנושי שצץ מנוגד לדבר השם, אין בו ממש. זהו לימוד זכות על כל הדורות. שבכל דור ודור יש משה רבינו, יש תלמידי חכמים שעניינם להתפלל לריבונו של עולם ולומר, כל הנפילות הללו, הן חולפות, הן לא ממשיות, אין בהן ממשות. שאנשים יבינו את הדבר הזה, שהעגל הזה אין בו ממש. עגל שהיה פעם, ועגל שעושים עגל אלוהי כסף, אלוהי זהב, והשקפות עולם שונות ומשונות שצצות ובאות לעולם, ואחרי כמה זמן הן חולפות, אין בהן ממש. למה השם יכרה אפך בעמך? אומר המדרש עוד דבר, אשר הוצאת מארץ מצרים. מה רע להזכיר כאן יציאת מצרים? אלא אמר משה, ריבון העולם, מאיכן הוצאת אותם, לא ממצרים, שהיו כולם עובדי תלאים? אמר אבונה בשם רבי יוחנן, משל לחכם שפתח לבנו חנות של בשמים בשוק של זונות. המבוי עשה את שלו, והאומנות עשתה את שלה, והנער כבחור עשה את שלו, יצא לתרבות רעה. הם פיתו אותו. הם תרים, המקולקלות האלה צריכות תמיד פסמים כדי שיריח מהם ריח טוב, שיהיה מושך, והם באים אליו לחנות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה יצא לתרבות רעה. בא אביו ותפסו בשעה שהוא קלקל, התחיל אביו צועק ואומר, הורגך אני. היה שם אוהבו. אמר לו, אתה איבדת הנער ואתה צועק כנגדו? אתה הנחת כל האומנויות ולא לימדתו אלא בסם. הנחת כל המבואות ולא פתחת לו חנות בשוק של... כך אמר משה, ריבון העולם, הנחת כל העולם ולא שיעבדת בניך אלא במצרים, שהיו עובדים תלאים. ולמדו מהם בניך ואף הם עשו העגל. לפיכך אמר... משה, ויחל משה, תני השם, למה השם יכרה אפך ועמך אשר הוצאת מארץ מצרים? הרי הם רק עכשיו היו במצרים כל כך הרבה שנים. אז מה הפלא שהם נמשכים אחרי עבודה זרה? הרי ככה זה היה במצרים כל כך הרבה שנים. זה הלימוד זכות שמשה רבינו אומר. כלומר, גם אמנם שישראל יצאו ממצרים, אבל לא עברו יותר מ... חודשים ספורים, שלושה חודשים מאז שיצאו ישראל ממצרים, והם היו במצרים 210 שנים, עד שיוצא הטעות הזאת לגמרי. אמנם הם התרוממו במעמד הר סיני, עצם יציאת מצרים, אחר כך קריאת ים סוף, אחר כך מעמד הר סיני, באמת ישראל התרוממו למדרגה גדולה, אבל זה עוד לא נקבע בנפשותם כל כך. וכשעכשיו נתעוררה איזה אצלהם, איזה מבוכה ואיזה בלבול שמשה לא יורד, חזרו בחזרה למה שהם רגילים כל כך הרבה שנים. זה הלימוד זכות שלימד משה על ישראל. ואנחנו יכולים לומר את אותם הדברים בימים האלה. עם ישראל חוזר מכל הארצות לארץ ישראל. היה כל כך הרבה שנים, לא 210 שנים, 2,000 שנים, בין הגויים. איך יפלא שלא ילמדו ממעשיהם? זה בלתי אפשר שלא יושפעו. והיו מפוזרים, ולא היו לבד. קרוב ליותר מ-1,000 שנים. בהתחלה היו בבבל, היו מרוכזים ביחד, אבל אחר כך יצאו מפוזרים. והמצב של עם ישראל ביחס להתמודדות שלהם, זה רק לשבח את עם ישראל, שבכל זאת אחרי כל כך הרבה שנים, הם נשארו נאמנים, והם חוזרים עכשיו לארץ ישראל, אבל המבוכות הם תוצאה מכל הגלות הארוכה הזאת. זה כנראה גם כוונת המדרש. לא רק לבאר את אז, אלא לימוד זכות על ישראל היושבים בגלות. צריך ללמוד ממשה רבינו. צריך להיות סניגורם של ישראל. צריך לחפש את הדברים הטובים. והקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את זה. והקדוש ברוך הוא שונא את המקטרגים על בניו, אפילו אם המקטרגים הם צדיקים. כך אומר הגר"א בביאורו לתיקוני הזוהר. ואפילו אם הם עושים את זה לשם שמיים, הוא שונא את זה. אבל הם עושים את זה לשם שמיים. אבל זה מעליב אותו. אנשים צדיקים באים לדבר על בניו, שראה הקדוש ברוך הוא, דברים רעים. כל מי שיבואו לאבא לדבר על בניו דברים רעים, גם הם יהיו צודקים, גם זה יעליב. אז מה? לא להגיד ביקורת? לא לתקן? בוודאי צריך לתקן. אבל כלפי שמיה, כשבאים להתפלל ריבונו של עולם, צריך ללמד זכות. יש הבדל בין אם אתה בא לאותו אדם שחוטא, ואתה מוכיח אותו על מנת לתקן אותו, או אתה מזהיר אנשים שלא יושפעו ממנו, גם כן רק במידת ההכרח, להגיד את הביקורת על מנת שאחרים לא יושפעו, ובין שאדם כלפי שמיה, או סתם מדבר, מקטרק, הקדוש ברוך הוא שונא את המקטריקים על בניו. והקדוש ברוך הוא אוהב את משה רבינו, שמשה רבינו מלמד זכות. ולא סתם מלמד זכות, אלא מוסר את נפשו עליהם. ואומר, אנא חטאם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. פה זה לכאורה, הוא אומר דברים לא טובים, אבל בלשון בקשה של תשובה. וכבר חזל אפילו, מבארים את הדבר הזה, שמשה רצה כאן לבלבל את המלאכים. המלאכים עמדו לקטרג על עם ישראל, איזה אמר הוא עשה, איך הוא מתנהג, עכשיו אחרי מתן תורה וכו' וכו'. הם שומעים שמשה מקטרג, אומרים, מו, נפטרנו מלקטרג, אחר כך לא התלוננו עלינו, למה דיברת עלינו רעות? נתפזרו המלאכים. המשה ראה שהם מתפזרים, אז הוא אמר, ואתה, אם תישא חטאתם, ועם עין מכינה מספרך אשר כתבת. בהתחלה הוא פתח כי הוא יכול לבלבל אותם. החטאם הזה חטאה גדולה. כמובן זה גם היה בלשון בקשה, בלשון וידוי של תשובה. וזה לימוד גדול מאוד שמשה רבינו, שהוא לא חטא, הוא יכול להתוודות בשם העם כולו, וזה נקרא וידוי. מייצג את העם, מתוודה לפני ריבונו של עולם. כי כל ישראל ערבים זה לזה, והוא גם ערב למה שקרה. אז הוא יכול להתוודות. והוא אומר, אם תישא חטאתם, ואם אין מחנינה מספרך אשר כתבת. מסירות נפש. מסר את עצמו למיתה, למען ישראל. הדברים הם צריכים ביור. הרי משה רבינו צריך רק לעשות רצונו של ריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא אומר שהוא עכשיו רוצה להניש את ישראל. אז מה משה מתווכח? מה משה הולך נגד, כביכול, נגד רצונו של ריבונו של עולם? גם בעניין הזה לא צריך לעשות את כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש כאן איזה גדר מיוחד של מסירות נפש כזאת, שאהובה אצל ריבונו של עולם, אפילו שעושים נגדו כאילו. והקדוש ברוך הוא גם רימז למשה, ואתה הניחה לי, והחלם. תעזוב אותי, למה אומר הניחה לי, ממשה רבינו יכול לעכב? זה בידי משה לעכב את הקדוש ברוך הוא ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אין בידה. אלא מה הקדוש ברוך הוא מרמז למשה, אתה יכול לעכב אותי. הוא אומר את זה, אתה הניחה לי, אני מבקש לך, אל תעכב, אבל הוא מרמז שיש בידו של משה לעכב, יש בידי לעכב, זאת אומרת שאני צריך לעכב, שאני צריך להתפלל לבנה, והקדוש ברוך הוא ישמח בזה, וזה משהו מאוד טבעי, שאבא כועס על בנו מאוד מאוד מאוד, ורוצה מאוד מאוד להנישו, ובא מישהו ומלמד על הבן זכות, ומרגיע את האבא מכעסו, ואבא שמח. הוא לא כועס עליו, למה אתה מרגיע אותי? עכשיו רציתי לעשות דבר נכון וצודק. כי הוא אוהב את בנו. כי האב אוהב את בנו. ולא היה רוצה שהוא יהיה מוכרח להניש את הבן, אבל, כי אלו אין לו ברירה. אבל אם מלמדים זכות על הבן, אבא שמח. וזה מה שעשה משה רבינו. ממש במסירות נפש על עם ישראל. מחנינה מספרך אשר כתבת. זה, כך צריך להיות מנהיג. מנהיג בישראל צריך להיות עם מסירות נפש למען העם. כל מנהיג, כל מורה, לתלמידה וכדומה, עם לעשות מתוך נכונות והקרבה, כדי לשמור על משה, על עם ישראל. מנהיג על האומה. ההנהגה הזאת של משה, הנהגה של ענווה, של התבטלות, של מחנינה מספרך אשר כתבת, שאני כשלעצמי מה אני. בכל המהלך הזה, אנחנו פוגשים גם את משה בסוף הפרשה, משה רבינו יורד מההר, והיא ברדת משה מהר סיני. ושני לוחות העדות ביד משה ברידתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. הוא יורד, קרן אור פניו. וירא אהרון ובני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו. יקרא עליהם משה, וישוב אליו אהרון וכל הנשיאים. קרן אור פניו. שואלים חכמינו זיכרונם לברכה, ממה קרן אור פני משה? אומר המדרש, רבי יהודה בר נחמן בשם רבי שמעון בן לוי אומר, עד שהיה כותב בקולמוס נשתייר כמעה והעבירו על ראשו, וממנו נעשו לו קרני ההוד, שנאמר ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. כלומר, הקולמוס שבו כתב משה את עשרת הדברות, דברי התורה, נשתייר קצת דיו בקולמוס, נגע בראש שלו, זה גרם אור גרם את קרני האוד. מה נשאר מיותר? מפרשים חכמים שכשמשה כתב בתורה, והיה צריך לכתוב בתורה, שמשה, גם את זה היה צריך לכתוב, שמשה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה, אז הוא לא היה לו נוח לכתוב על עצמו שהוא ענב, אז הוא השמיט את היוד. ענב כתוב שם חסר יוד. נשאר קצת, מהקולמוס נשאר הדיו של היוד. ומזה קרא נור פניו. והרעיון הוא, זאת אומרת, הנפתנותו של משה, היא עשתה שקרה נור פניו. הענבה גורמת שאדם נהיה שקוף וכולו מואר באור השם, והאור שלו נעשה אור, העין נהפכת לאלף. כמו שרבי מאיר אמר, כתב שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם ולאשתו גדים, כן, קוטנות אור. אז רבי מאיר בספר תורה של רבי מאיר היה כתוב קוטנות אור באלף. וזה יש מצב כזה של קוטנות אור באלף, כלומר שהקדוש ברוך הוא מאיר על האדם. האדם הראשון היה לו שתי בחינות לפי רבי מאיר ולפי אחרים, תלוי איזה באיזה מדרגה, קוטנות אור. ומשה רבינו, שהוא מגיע למדרגה עליונה מיוחדת במינה, משה רבינו ראוי באמת לקבלת הלוחות, הוא פניו נפחים לאור, קרא נור פניו. האור האלוקי המאיר עליו, הוא יאיר כמו שהוא. כשזה משתקף על פני אדם שהוא לא במדרגה העליונה, אז האור מתקהה ומצמצם. אמנם נאמר חוכמת אדם תאיר פניו, ובאמת תלמידי חכמים שהם מאוד מאוד מרוממים בתורה, אפשר לפעמים לראות שהחוכמה מאירה את פניהם. אבל במדרגה העליונה, מדרגתו של משה, כי פשוטם שדברים, חוכמת אדם תאיר פניו, פניו נעשו אור. מפני שהוא בטל לחלוטין כלפי הגדולה האלוקית. חכמינו זיכרונם לברכה במסכת עבודה זרה אומרים שלא חטאו ישראל בחטא העגל, אלא כדי ללמד תשובה, ללמד דרך של תשובה. לציבור. אם ציבור חטא, יראו דרך של תשובה. כי היה יכול להיות חטא יותר נורא מהחטא הזה. אחרי חזל מצד אחד מחריפים את ההתבוננות, כמה החטא הזה מבחינה מסוימת נורא, כמו קלה שמזנה תחת חופתה. מה יכול להיות את העבר יותר מזה? עכשיו, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם, ברגע הזה עומדים תחת החופה, עכשיו לחטוא בחטא העגל. לא חטאו ישראל, אלא כדי ללמד דרך תשובה. כלומר, החטא בעצם כאילו נגרם, ביוזמה כאילו, נגרם כשיהיה מפולת כדי ללמד דרך תשובה. זה בדיעבד לכתחילה. ללמד אותנו כמה גדולה התשובה. ושיכולה לתקן חטא של עם שלם. שיכולה לתקן החטא הכי גרוע שיכול להיות. זאת אומרת שמכל דבר אפשר לשוב בתשובה, ומכל דבר אפשר לתקן. כך אומרים חכמים גם על דוד המלך. לא חטא דוד המלך, אלא כדי ללמד דרך תשובה, ליחיד. גם הוא חטא בחטא לכאורה חמור מאוד מאוד. ללמד דרך תשובה, שמהכל אפשר לשוב. לשוב ולהתרומם ולהתעלות. ולא רק לשוב, אלא בעצם להתעלות למדרגה עוד יותר גדולה. אנחנו רואים כאן שאחרי חטא העגל, משה רבינו זוכה לקרני עוד שלא היה מקודם. משה רבינו מקבל גם, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את מידותיו. הוריני, הוא מלמד את רחב, ודעך בשם. והקדוש ברוך הוא מלמד אותו. דבר שלא היה מקודם. כלומר, הנפילה יכולה להביא להתעלות עוד יותר גדולה ממה שהייתה לפני הנפילה. וזה עניינו באמת של שבירת הלוחות. הלוחות הראשונות היו לוחות אלוקים, כתובות באצבע אלוקים. הכל היה אלוקי. היינו אמורים לקבל תורה עליונה בלי השתתפות שלנו. נשברו הלוחות הראשונים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, פסול לך שני תוכות אבנים וכתבתי על הלוחות את הדברים. כלומר, אתה תפסול הפעם. לא הקדוש ברוך הוא פוסל את הלוחות כמו שהיה בלוחות הראשונים, אלא בלוחות השניים אתה תפסול, אתה עם ישראל, אתה נציג עם ישראל, אתה תהיה שותף בלוחות. זאת אומרת, עם ישראל עכשיו, אחרי הנפילה הזאת של שבירת הלוחות, עם ישראל מתבקש להיות שותף. יש בזה איזה צד חיסרון, שזה לא אלוקי מוחלט, ויש לזה איזה צד של מעלה, שאנחנו נהיים שותפים בגילוי שם השם בעולם, בהופעת דבר השם בעולם, שאנחנו מסייעים, אנחנו, והרעיון הזה של פסול לך הוא רעיון כללי של כל עניינה של התורה שבעל פה. כי על פי הדברים האלה, זה מה שיש כאן רמז בפרשה שלנו. ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. מדייקים חז"ל, על פי הדברים האלה, על תורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה תורה שאנחנו מבינים ואנחנו מפרשים, ועל פי הבנתנו זה מה שהעניינה של התורה. ריבונו שלנו נתן לנו הדרכה עליונה מלמעלה, אנחנו קולטים ומבינים את ההדרכה הזאת, ואנחנו ממנה לומדים. והקדוש ברוך הוא נתן לנו רשות להיות שותפים. 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. זאת אומרת שאנחנו יכולים לדרוש, כלל ופרט, גזירה שווה, קל וחומר. אנחנו מחדשים בתורה על פי השכל שלנו. ומה שאפשר ללמוד בסברה, למה לקרא, אומרים חז"ל. סברה הוא למה לקרא, אם יש לך קל וחומר. יש אמנם מגבלות שאין עונשים מן הדין, אבל עצם האיסורים, עצם הדינים, אפשר ללמוד מן הדין. זאת אומרת, אפשר ללמוד בשכל, אפשר ללמוד בסברה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לסבור סברה בתורה, וזה יהיה תורת השם, וזה יהיה דבר השם. כי על פי הדברים האלה קרה, ועם זה הקרות, וזו הברית האמיתית, כי אנחנו נעשינו שותפים, לא פסיבים בלבד, שריבונו שלם נותן לנו את התורה, ואנחנו רק מקבלים, אלא אנחנו יוצרים את התורה יחד, כביכול, עם ריבונו של עולם. זה קרה כתוצאה, לכאורה, מהנפילה. מהנפילה והקימה ממנה. שלקום מהנפילה צריכים לקום עם כוחות חדשים מתוכנו, ואנחנו נעשים שותפים, כביכול, בתורה. בכתיבת התורה זה פסול לך, ובחידושה של התורה ובהבנתה של התורה, כי על פי הדברים האלה ועל פי התורה שבעל פה. וזה ענייננו בכל הדורות. אתמול אמש אחרי התפילה בבית הכנסת שאל אותי אחד האנשים, שאל אותי למה אין ניסים בדורות האחרונים, כמו שהיה ביציאת מצרים במתן תורה. אמרתי לו, שאלה יפה, אבל ידועה, וגם אין נבואה. הנבואה פסקה. בתחילת בית שני עוד היו נביאים, אחר כך הנבואה פסקה. זה סדר אלוקי. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה ביציאת מצרים, הוציא אותנו ממצרים, הניסים והנפלאות היו כל כך גדולים וכל כך חזקים, שאנחנו היינו מוכרחים לקבל את התורה. היינו מוכרחים להאמין בריבונו של עולם. לא היה לנו ברירה. אנוסים היינו. כפה עלינו כביכול הקדוש ברוך הוא אב, הר כגיגית, לא כביכול. כלומר, הניסים האלה היו כפייה של הר כגיגית. אין ברירה, רואים אותו. מוכרחים להאמין. לאט לאט מתפתחים, והקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה עצמאים, ושנעבוד אותו מעצמנו. זה סדר של עלייה, של מדרגה, שהוא מסתתר ומתעלם, ואנחנו מחפשים אותו, ואנחנו מגלים אותו מעצמנו. ובכל דור ודור, הסתר יותר גדול, מתרחקים יותר ממעמד הר סיני, מיציאת מצרים, מתקופת הנבואה, והנדרש מאיתנו מאמץ יותר גדול של גילוי שם השם בעצמנו, מתוכנו. וזה גילוי עוד יותר נפלא, מתוך עומק המציאות, מתוך עומק ההתבוננות, אנחנו מגיעים לגילוי של השם. ואז הקשר שלנו בין ריבונו של, בין ריבונו של, הוא קשר פנימי, עצמי, לא חיצוני, שיש בו גם כן צדדים גדולים מאוד, אבל יש כאן עוד איזה צד שהולך ומתחדש מדור לדור יותר ויותר. זה השותפות שלנו בגילוי שם השם בעולם. וזה עניינו של הדור האחרון, שהוא מגיע לשיאים שמבחינה מסוימת של הסתר פנים. ואיך, למה זה לשיאים? ההתפתחות המדעית, התפתחות התרבות החילונית, והכרות עוד כל מיני השתלשלויות של מדעיות שלכאורה כאילו מקשות על האמונה. ואף על פי כן האמונה מתגברת. זה הגדולה של הדור האחרון, שלא היה בדורות האחרונים, בדורות הקודמים. ככל שהמדע מתפתח כביכול, הוא מגלה סדרי טבע והשתלשלויות שלכאורה נותנים פרשנות אלטרנטיבית לבריאתו של עולם. והאמונה הולכת ומתגברת גם על זה, והיא צריכה בשביל זה להתעמק יותר ולעלות למדרגה יותר גבוהה. ובמקום שהמדע והשכל נגמר, שם האמונה מתחילה, והמדע לא מגיע עד בלתי גבולי, הוא נעצר באיזה מקום. כמה שהוא חכם ומתפתח ומתפתח, והכל כמובן, זה שכל אלוקי, זה חוכמה אלוקית. אבל מתגלה באדם, והאדם הוא מוגבל. אז השכל והחוכמה האלוקית, הם כמה שכשמגיעים לאדם, הם נעצרים באיזה גבולות, מתפתחים, 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 אבל יש להם גבול. ואנשי המדע יותר גדולים היום, הם יודעים שיותר, הם לא יודעים ממה שהם יודעים, כמו שגם החכמים בדורות הקודמים, אבל גם בדורות שלנו. אנשי מדע גדולים יודעים שהנסתר הוא יותר רב ממה שכבר הגלוי, וגלוי הרבה מאוד. וזה עומק העניינו של הדור שלנו. להתמודד עם אסתר פנים, כן? זה בחינה של אסתר פנים. שיש לזה שני צדדים, אני לא אגיד שזה רק אסתר פנים. זה תלוי למי שעיניו עצומות, זה אסתר פנים. כלומר, מי שמאמין, המדע מחזק אצלו את האמונה. לא רק שהוא לא מחליש, אלא מחזק. הוא רואה את הגודל של החוכמה האלוקית המתגלה בעולם. האמונה שלו עולם מעלה-מעלה. מעל ומעבר מה שהיה בדורות הראשונים. רואים איזה חוכמה אלוקית תמונה בעולם. איזה טבע נפלא הקדוש ברוך הוא עשה. איזה עוצמות, מה רבו מעשיך השם, עמקו, מאוד עמקו מחשבותיך. אבל צריך להאמין בשביל להראות שכל זה בעצם יד השם עושה כל אלה. וכדי להתמודד עם התפיסות הללו שחסרות האמונה, צריך באמת עמקה חדשה של עומק חדש של אמונה. וזה האתגר של הדור שלנו. אולי זה האתגר של הדור האחרון. לגלות עומק של אמונה מסתר הסתרים. זה בבחינה של כל נפילה היא לצורך עלייה. כל ההתפתחויות וכולו שמבלבלות הם לצורך עלייה, מפני שאחרי שאנחנו נדבר על זה, נראה שכל הגודל המדע הזה הוא מגדיל את האמונה כהנה וכהנה. וגם נתייחס קצת לפרשת פרה, אולי נסתפק בהתייחסות להפטרה של פרשת פרה. השבוע, ביום ראשון, זה היה יום הפורים, היה יום השנה של 25 לעלותו של מורינו ורבינו הרב צבי יהודה לגנזי מרומים. והוא היה הרבה חוזר מביא את הפסוקים הללו של הפטרת פרשת פרה, שהם בעצם דברי הנביא המסביר מראש איך סדרה של גאולה. יש אנשים שאומרים, לא יכול להיות גאולה בלי תשובה. ואם כל ההתעוררות הזאת של יהודים באים לארץ ישראל, זה לא בא מתוך תשובה, זה לא שייך למהלכי גאולה. כי לא יכול להיות. למה שיהיה גאולה אם ישראל לא שווים? הרי כל מה שגלו בגלל האבונות, מפני חטאינו גלינו מארצנו, אז אם אין תיקון לאבונות, לא יכול להיות גאולה. טענה גדולה, לכאורה מסתברת. בשביל זה צריך נביא שיסביר לנו איך באמת לחשוב. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. וישפוך את חמתי עליהם, על אדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם טימוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזהרו בארצות כדרכם וחלילותם שפטתים. גלו ישראל בגלל החטאים. ויבוא אל הגויים, אשר באו שם, כתוב בלשון כזאת, לא כתוב ויבואו, שמדברים על עם ישראל, כתוב ויבוא. יש כאן איזה רמז, מפרשים המפרשים. הקדוש ברוך הוא בא שם, לראות מה הם מדברים. ואז מתברר, ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. כל הגויים אומרים, עם הקדוש ברוך הוא לא יכול לשמור את עמו נגד האויבים, והאויבים התגברו עליהם, מעין יכולת השם לעזור להם, ועם השם האלה, ותראו איך שמארצו יצאו. חילול השם, גלות זה חילול השם. מפני שהגויים בטוחים ובצדק, שעם ישראל הוא עם השם, וכל מה שקורה לו זה קשור בשם שמיים. ואם עם ישראל בגלות ובמצב שפל, זה כביכול כלפי ריבונו של עולם, כאילו מצלתיים ממך המקרה, כי אין לו כוח, אין לו כוח להציל את ישראל. זה חילול השם נורא. ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתחלל שמו. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שמה. אני עכשיו אעשה בחזרה קידוש השם. לא בגללכם, לא מגיע לכם. כי לשם קודשי, כך אומר הקדוש ברוך הוא, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו כי אני השם, נאום השם אלוקים, ויקדשי בכם לעיניכם. מה הקדוש ברוך הוא יעשה? ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצי אתכם מכל ארצות, והביתי אתכם אל אדמתכם. אני מוכרח להחזיר אתכם לארץ, זה חילול השם להיות בחוץ לארץ. ואחר כך, וזרקתי עליכם מים תורים ותרתם מכל תומותיכם ומכל גילולכם, מתאר אתכם. אחרי שתבואו לארץ ישראל, אז אני אזרוק עליכם מים תורים, ואני אתאר אתכם גם כן, למען שם קודשי, אני צריך שאתם תחזרו בתשובה. אני צריך שאתם תהיו תאורים. זה כבוד שמיים. ונתתי לכם לב חדש. כמה שלבים יש? בהתחלה זרקתי עליכם מים תאורים, תרתם מכל תומותיכם. אחר כך ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. כלומר, הקדוש ברוך הוא ישיב את עמו ישראל בתשובה, ישיב אותו קודם לארץ ישראל, ואחר כך ישיב את עם ישראל בתשובה. כל התעוררות של תשובה, זה התעוררות של רצון השם המשיב אותנו אליו. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלך ומשפטיי תשמרו, ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי יהיה לכם לאלוקים. זהו סדר הגאולה, שאומר הנביא. אם זה לא מסתבר, לא צריך להיות ככה גאולה, קשה, קושיות על הנביא, אבל הדברים לא משתנים. דברי הנבואה בינם קיימים. וגם הזוהר מרמז ונותן איזה מין משל כזה. משל מלך שבנו סרח ויניש אותו פעם אחת, וניש אותו פעם שנייה, והוא הבן חוזר לסורו, ולא מתנהג כפי שצריך להתנהג, עד שהוא גירש אותו, גירש אותו מהבית. והנה, הבחור הזה גורש מהבית. אמר, אם ככה, אז מה? יכול לעשות כבר מה, כל מה שהוא רוצה. אז הידרדר עוד יותר ועוד יותר, והגיע לשפל גדול מאוד. בהתנהגות שלו התחבר עם היותר גרועים והיותר מקולקלים, עם אדונים הכי גרועים. והגיע השמועה אל המלך, שהבן, במקום לקבל מוסר מהעובדה הזאת שהוא גורש מהבית, הוא עוד ידרדר מטה-מטה. מה לעשות? אמר המלך, טוב, אין ברירה, צריכים להחזיר אותו הביתה. אבל בושה להביא אותו הביתה במצב שלו, את הסיסרוקת שלו ואת התלבושת שלו, איך אני אביא אותו בשער הראשי, רואי הבן המלך, ככה נראה, זה בושה, בושה גדולה. אמר המלך, נחזיר אותו אבל בסתר, בדלת האחורית, בלי פרסום, לא כמו שעשיתי ביציאת מצרים, שביד חזקה ובזרוע נטויה, וריבונו של עולם מתגלה ומופיע ומציל את ישראל, אלא צריך לעשות את זה בסתר, לא יודעים. לא יודעים את המהלך הזה של החזרה. כאן הוא יהיה בבית, לאט לאט יתוקן. גם כן זו דרך של גאולה. במצבים כאלה, שאין ברירה, שיש הידרדרות כביכול. אז יש לזה המשך, עוד כמה שלבים. שלב האחרון של הגלות האחרונה, הקדוש ברוך הוא כבר לא גירש כביכול את עמו לבד, אלא גם את האימא. כן? שהיא הולכת יחד עם הבן. וזו הבטחה שבסופו של דבר המלך לא יוותר על רעייתו. וכיוון שהיא לא מוכנה להיפרד מהבן, אז הוא יהיה מוכרח גם להחזיר את הבן, כי אחרת הרעיה לא חוזרת. היא אומרת, אני איתו. השכינה היא מהם. בכל מקום שגלו ישראל, השכינה היא מהם. יש איזה רעיון פנימי. זה ודאי שהגאולה היא בטוחה. ומה שאומר הנביא, הדברים הם מתקיימים. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, לא במצב מתוקן לגמרי, וכאן הוא משתפר. כאן הוא הולך ומתקדם. אנחנו בעיניים שלנו קצרי סבלנות, וחושבים שזה צריך להיות בקצב אחר, אבל במבט עמוק, מי שמסתכל, הוא רואה שעם ישראל נמצא בתהליך של תשובה. וכמו שאמרתי, התהליך הוא צריך להיות עמוק, הוא לא יכול להיות שטחי. אם הוא יהיה בקפיצה גדולה, יש אחרי זה נפילה, כמו שראינו ביציאת מצרים. תהליך צריך להיות מבוסס. מתקדמים צעד אחרי צעד. מי שקופץ, נופל, וצריך עוד פעם לקום. ומי שמתקדם צעד אחרי צעד, הולך בצורה מבוססת. אז כשאנחנו נראה צעדים מהירים, נשמח עליהם. אנחנו רואים צעדים אמיתיים, נשמח עליהם. צריך להתבונן ולראות את יד השם בכל מצב ומצב. ויש תהליך של התקדמות מתמדת בתוך ישראל של תשובה. יש גם לתלשים. כי הם צריכים לחזור בתשובה. אז גם יש להם נפילות. אבל יש תהליך של התקדמות הולך ומתפתח כל הזמן. וזה בא מבפנים. בעלי תשובה, אי אפשר לבוא להם ולהגיד להם מוסר תשובו בתשובה, זה לא מדבר עליהם. אלא אם כן מתוך תוכם יש איזו בקשה פנימית. ובאינטרנט, יש שאל את הרב, אז יש שאלות של בני נוער, מבתים חילוניים, שהם רוצים לחזור בתשובה, והאימא שלהם, אימא לא רוצה. והאימא אומרת שבשום פנים היא לא מסכימה, והבחור בן 16 רוצה להתפלל במניין, אז הוא צריך לברוח ולהתחמק כדי להתפלל במניין, ולפעמים הוא מסתגר בחדר שלו, ולומד דף יומים באתר של הדפים דף היומי באיזה מקום. אף אחד לא חינך אותו לזה, כל הסביבה היא נגד, והוא אומר לי, יש לי בעיה עוד שנה וחצי, כשאני אגיע לצבא הבעיה תיפטר, אני עצמאי, שם אני אוכל להיות דתי לגמרי. יש לצבא תפקידים. זה לא סיפור בודד. יש הרבה סיפורים כאלה של בחורים בעלי תשובה. יש בתי ספר חילוניים שנשאו את דגל השמאל ודגל הריחוק מהתורה, עושים תפילות בהפסקות, עושים מניין. הנהלת בית הספר מתנגדת, אבל הם ניצחו אותה והם כן עושים תפילות. יש, זה הדברי הנביא. זרקתי עליכם מים טהורים, והקדוש ברוך הוא נותן לב חדש ורוח חדשה, וזה בא מעומק פנימי, מרצון פנימי, מאיזו תחושה עמוקה שזה האמת. למרות שהם שמו כל כך הרבה ביקורת וכל כך הרבה דברים מסולפים על הדת ועל התורה, הלב אומר זאת הדרך. אז חלק מהדברי הנבואה, כבר אנחנו בתהליך של הקיום שלהם, ונתפלל ריבונו של עולם שיתקיימו כל דברי הנבואה, וארץ הנשמה תאבד תחת אשר הייתה שממה לעין עובר, וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיהם כי אני השם בניתי הנרסות, נתתי הנשמה, אני השם דיברתי ועשיתי. וגם יתקיים מה שלמדנו בפרשה, שכשישראל יעלו לירושלים שלוש פעמים בשנה, לא יחמוד איש את ארצך. כולם ידעו שהארץ הזאת שלנו. בעזרת השם שיהיה בקרוב.